אנחנו נחלק את זמננו, כמו שהזמן קצר ואני בשמונה חייב לסיים, אז נחלק את זמננו לשני מהלכים. נתחיל בהלכה כדרכנו בקודש, ואחרי זה נעבור לדברי חיזוק לקראת הימים הנוראים, שיתחזק כולנו בעזרת השם. השנה חל ראש השנה א' דראש שנה בשבת. כידוע, כיוון שחל א' דראש שנה בשבת, אנחנו לא תוקעים בשופר ביום הראשון של ראש השנה, אף על פי שמצוות תקיעת שופר היא דאורייתא, בטח ביום הראשון של ראש השנה זה דאורייתא. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. מופיע בכמה מסוגיות בש"ס, בעיקר בסוגיה הרחבה בגמרא בברכות י"ט עמוד ב', שמה שהגמרא אומרת שאם זה שב ואל תעשה, חכמים יכולים לעקור. רש"י שמה מרחיב מאוד בעניין הזה את כוחם של חכמים בשב ואל תעשה, מביא דוגמאות כאלה ואחרות. העניין הזה שאין לנו תקיעת שופר בשבת קודש הבאה, כיוון שזה ראש השנה, אף אם זה ראש שנה, כיוון שזה שבת אנחנו לא תוקעים בשופר. השאלה היא, מה גדר הביטול הזה של השופר? האם עקרו את תקיעת שופר לגמרי, אין בחינה של שופר באלף דראש שנה בשבת, אין כזה מושג, סתם תקיעות באלמה, או חכמים אמרו אל תתקע כי אנחנו חוששים, תכף נראה כל מיני דברים כאלה אחרים, אבל הבחינה הזאת של תקיעת שופר היא קיימת. אז יש בזה מחלוקת בבלי וירושלמי. בבבלי, אחרי שהמשנה אומרת יום טוב של ראש השנה שחג בשבת, במקדש היו תוקין אבל לא במדינה, משרב את המקדש התקין רבן יחנן מזכאי שיתוקין בכל מקום שיש בו בית דין. מילה אחת על קניין של הבית דין, מחלוקת ראשונים גדולה בין הרמב״ם לבין הריף, האם צריך שיהיה דווקא בית דין סמוכים ששם אפשר לתקוע בשופר, או כל בית דין גדול באשר הוא. שיטת הריף, כל מקום שיש בית דין גדול, דהיינו נכבד, שהציבור חושש מהבית דין הזה כי הוא שולט בעסק, אפשר לתקוע בשבת בשופר, אין בעיה. כך היו עושים במקומות של הריף. אבל אם אנחנו טוענים כדעת הרמב״ם שצריך שיהיה בית דין סמוכים, סמוכים זה כבר עניין בפני עצמו, לא ניגע כרגע בכל עניין הסמיכה, אבל זה גמרא בסנהדרין שסומכים לא מפידור, ואין לנו היום סמוכים, אין לנו היום מומחים, ממילא אין גדר שיהיה אפשר לתקוע בשופר בשבת. מצוין. במקדש היו תוקים. באה הגמרא בהמשך ואומרת, מנה נמילה, מנה נמילה שאם חל ראש שנה בשבת אין תקיעת שופר. אמר רבי בר חמא בר חנינא, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, ופסוק אחד אומר יום תרועה יהיה לכם, לא קשיא, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שלא חל להיות בשבת. לכאורה יש סתירה בפסוקים, פעם אחת כתוב יום תרועה יהיה לכם, זאת אומרת צריכים לקרוא בשופר ממש, פעם אחת כתוב יום זיכרון תרועה יהיה לכם, זאת אומרת רק זיכרון באלמה. אומרת אמרה, אין סתירה, השאלה אם זה חל בשבת או לא חל בשבת. אומרת הגמרא, יש איך תמצא להגיד שהכוונה בפסוק שאם חל ראש שנה בשבת אין תקיעת שופר? לא יכול להיות, אומרת אמרה, הראיה, במקדש היו תוקעין. אז אם יש בחינה כזאת, אז זאת אומרת יש שייכות. יתרה מכך, אומרת הגמרא, אין בכלל באמת איסור לתקוע בשופר בשבת מצד המלאכה שבו. למה? כי בהגדרה תקיעת שופר לא נקראת מלאכה, נקראת חוכמה. חוכמה, יש כל מיני דברים שהם בגדר חוכמה, זה לא מלאכה, זה לא יצירת מלאכה, זה חוכמה. ואם זה בגדר חוכמה, אין בעיה בשבת לעשות חוכמות, חוכמס כמו שאומרים, אין בעיה לעשות קונצים. קונצים אפשר לעשות, מלאכות שהן ממלאכות שבת זה אי אסור. אז אם זה ככה, הגמרא אומרת משמע שאין איסור דאורייתא לתקוע בשופר בשבת, אלא אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, תקנה דרבנן בלבד. מה התקנה? גזרה, שמא יוליכנו ארבע אמות ברשות הרבים ללכת אצל החכם, אצל הבקיא, כדי ללמוד את ענייני תקיעת שופר. זאת אומרת, לפי מסקנת הגמרא בבבלי יוצא כך, שייך תקיעת שופר גם באלף דראש שנה שחל בשבת וגם כמובן ביום שני. אלא מאי? חכמים אמרו שב ואל תעשה עדיף. למה? שמא תעבור על איסור שבת החמור של הולכת ארבע אמות ברשות הרבים, זה איסור דאורייתא, חיוב סקילה. אמרו שם, אומרת הגמרא, הוא הדין בלולב בסוכות שחל בשבת, הוא הדין במגילה. חכמים ביטלו את אותם מצוות, כמובן לא עקרו את המצוות, אלא בשם ואל תעשה בלבד. כך יוצא מהבבלי. הירושלמי חולק על הבבלי. בירושלמי משמע, זה מופיע בירושלמי שרוצה מראה מקומות פרק ד' הלכה א', שם מופיע שלא, יש חילוק ברור בין א' דראש שנה לבין בראש שנה בחל שבת, שם אין גדר של דאורייתא, אלא מהסתירה בפסוקים שהבבלי ציין, משמע שאין בכלל בחינה של תקיעת שופר באלף דראש שנה שחל בשבת. ואם יש את הגזרה, הגזרה היא משמעותה שזה לא רק הגזרה כגזרה, הירושלמי אפילו כמעט לא משתמש בגזרה, הוא אומר בגלל הסתירה בפסוקים. אם כתוב פעם אחת זיכרון תרועה, פעם אחת כתוב יום תרועה, אז זיכרון תרועה הולך על ראש השנה שחל להיות בשבת, ממילא אין בכלל בחינה של תקיעת שופר בראש השנה. מה עושים עם התקיעה במקדש? שלכאורה זה חלק מהרעיון של הבבלי. אז הירושלמי אומר, יש במקדש בחינה מיוחדת, כמו שיש קורבנות, יש גם גדר של תקיעה. מצוין. עד כאן מחלוקת בבלי וירושלמי באופן פשוט. אבל אחרי שראיתי את הבבלי, שהבבלי מציין שיש בחינה של תקיעת שופר בראש השנה, רק חכמים מנעו מאיתנו בשב ואל תעשה, הסתפקתי האם יכול אופן יהיה נפקמינות לבחינה שיש שייכות של תקיעת שופר באלף דראש שנה. זה הדבר שבו הסתפקתי, ועל זה אני רוצה לדון איתכם כמה דקות. האם אני אומר חכמים עקרו תקיעת שופר, עקרו מיסודו, אין בחינה או לא? חכמים, יש שופר באלף דראש שנה. אנחנו אומרים לכם לא לתקוע. למה? חשש שחד ושלום לעבור על עבירות חמורות של איסורי דאורייתא. אבל להגיד שאין שופר? זה לא. אם יש בחינה של שופר, מה הנפקמינות שבדבר? אז כאן יש בשוט מהרשם, הוא שואל שאלה מאוד מעניינת שמביא אותה גם במשנה ברורה. כידוע, לגבי גדר רשות הרבים, שזה יסוד התקנה שהם יעבירנו ארבע עמוד רשות הרבים. רשות הרבים כידוע יש שני איסורים, יש הוצאה מרשות לרשות, ויש ארבע עמוד רשות הרבים. מצוין. כידוע, במחבר לא ברור מהי שיטת המחבר לגבי רשות הרבים היום. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. המחלוקת הגדולה בין הראשונים, האם יש רשות הרבים היום כן או לא, האם אני צריך שלוש תנאים כדי שיהיה רשות הרבים או שני תנאים. אני צריך גם, חוץ ממפולש תת זי נמה, אני צריך גם שיהיה 60 ריבו, כן או לא. לפי המחבר משמע שלא צריכים 60 ריבו, לפי רוב הראשונים אנחנו צריכים שיהיה 60 ריבו, אין לנו 60 ריבו, איפה שאין 60 ריבו, ממנה זה נהפך מרשות הרבים לקרמלי. קרמלי כמובן זה רק איסור דת רבנן בלבד. אני בישיבה, באחד השיעורים הכלליים, למדנו שבת בשנה שעברה, אז לא פויסק, אני אדם פשוט, רק רציתי לחדש שבכל החיטים צא, גם אם נסבור את התנאי של 60 ריבו, אין היום רשות הרבים. הכל זה קרמלית. איך הוכחתי את זה? זה מהלך שלם, על פי כמה וכמה פוסקים ודיוקים, אבל כמו שאמרתי, זה רק להלכה ולא למעשה. מי שרוצה לראות את השיעור הזה, יש מקומות לראות את השיעור, אבל כך רציתי לחדש שהכל בגדר קרמלית. מצוין. עכשיו בא אמר שם, ומביא מחבר, המחבר בעצמו בסימן שין ג', אומר שרוב מקומות היום אין בגדר קרמלי. זה אחד מההוכחות של המחבר, אין גדר של רשות הרבים היום דאורייתא, כי הוא סובר את התנאי של 60 ריבו. אבל אם נלך בהנחת היסוד הזאת, שהיום רוב המקומות הם קרמלית, דווקא מן הגדולה לנו הספרדים, איך אנחנו יכולים היום לטלטל, מה מועיל לנו כעירוב. אבל כמו שאמרתי, זו סוגיה בפני עצמה, לא ניגע בה. שואל אמר שם, גם המשנה ברורה, אם זה כך, אז רוב המקומות היום הם דרבנן. מלא, אם איזה רשות הרבים, חכמים חששו שאדם יעבור על איסור דאורייתא, אמרו, אל תתקע בשופר. מבטלים מצוות עשה דאורייתא בגלל חשש איסור דאורייתא. בסדר, בשבע אל תעשה את זה בסדר. אבל אם כל האיסור היום הוא רק איסור דרבנן בלבד, מה המקום להגיד לנו לא לתקוע בשופר? למה? זה דאורייתא, לעומת דרבנן, היה מקום לחדש היום את תקיעת השופר, דין בכל אתר באתר, גם ביום הראשון. כך שואל אמר שם. אומר אמר שם, שאלתי את השאלה הזאת את מורי ורבי בעל שוט בסמים ראש. יש דיונים לגבי השוט הזה, לא ניגע בו כרגע, מאוד מעניין, אבל הוא שאל אותו. אומר לו, תשמע, אתה צודק, אין הכי נמי, היה ראוי להחזיר את ההלכה, אלא מה? בגלל שאנחנו צופים למרחוק, ככה אומר שוט בסמים ראש, אנחנו צופים למרחוק, שמי יחזור שוב פעם גדר רשות הרבים. הלא, בעזרת השם יחזרו כל ישראל למקומם. ואז יהיו פה מקומות שיכול להיות שכן יהיה גדר של רשות הרבים. וימי עם רשות הרבים דאורייתא, הרי שוב פעם תחזור התקנה. אז מה, נבטל, נחזיר, נבטל, נשחק משחקים? לא, אנחנו משאיר את התקנה על תיקונה, על עומדה, לא עושים משחקים, ובזה אנחנו ממשיכים את מה שאמרו חכמים, שביום טוב הראשון, כמו שאתה אומרת המשנה, יום שנה חמש שבת, היו במקדש ותוקין, אבל לא במדינה. למה? אנחנו לא חוששים משינויים כאלה ואחרים. מצוין. אז זאת אומרת, שלכאורה, אם אנחנו רוצים להחזיר, זאת אומרת, כבר יש לנו דיוק פשוט, מה שהסתפקנו, האם יש בחינה של תקיעה בראש השנה? כן, יש. רוצים להחזיר, לא רוצים להחזיר, כן תקנה, לא תקנה. מצוין. אבל יש נפקמינה יותר גדולה, מאוד מעניינת, של בעל היום תרועה על מסכת ראש שנה. הוא שואל שאלה לגבי הגדר של הפסוקים שאנחנו אומרים בראש שנה. יש איזה דיון שלם בפוסקים לגבי הפסוקים שאנחנו אומרים בתפילת מוסף. תפילת מוסף כידוע, אנחנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות. ההנחה הפשוטה היא שחובת אמירתם היא דאורייתא. אלא מה? היום תרועה מביא את הגמרא שבה פתחנו את השיעור, מנה נמילה, אמר רבי לוי בר חמא, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תורה, כתוב אחד לכאורה יש סתירה, הוא אומר, מה לכאורה, מה הדיונים פה בכלל? אם זה כך או כך, יש מצווה בעצם הפסוקים, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, בלי קשר שהדיון של הפסוקים יהיו סביב העניין של תקיעת שופר. מכאן, מזה שהגמרא מביאה דיון בסתירה אם זה יום תרועה או זיכרון תרועה, זה לא רק דיון בירושלמי, בגלל הסתירה הזאת הוא חילק בין שנה רגילה לבין שנה של ראש, של שבת עם ראש שנה ביחד. אומר בעל היום תרועה חידוש עצום ביותר, אומר ככה, תדעו לכם שבשנה כמו השנה שלנו שלא תוקעים בשופר בפועל, הפסוקים נהפכים, חובת אמירתם נהפכת להיות דאורייתא. כך הוא מחדש. בשנה שתוקעים בשופר, הפסוקים הם דרבנן. תוקעים דרבנן. אני קורא לכם את הלשון. רצה לומר, דאחי פירושו, מדכתיב שבתון זיכרון תרועה, דסמיך שבתון זיכרון תרועה, אחי כאמר, בשבת אין לכם לתקוע, אלא תעשו זיכרון תרועה. רצה לומר, מקרא זיכרונות שופרות תאמרו, וזהו דין תורה בראש השנה שחל להיות בשבת, וכשחל בחול חייב ממש לתקוע, ואין חייבים לומר פסוקים מלכויות זיכרונות ושופרות. גם חכמים ראו את הגן דף, כשחל בחול יאמרו הפסוקים מלבד התקיעה, אבל זה רק דין דרבנן בלבד. זאת אומרת שהמשמעות שבגלל שלא תוקעים בשופר באלף דרך ראש השנה בשבת, הפסוקים נהפכים לשיטתו להיות דאורייתא ממש. אולי מכאן נובע גם הדיון, במקום שבו יש חזן טוב בראש שנה או בעל תוקע, כמובן מחייבים אותנו ללכת לשמוע את הבעל תוקע. אולי זה חלק מהעניין, יש הרבה דיונים הדבר הזה, אבל בפשטות תקיעת השופר היא דאורייתא, הפסוקים, החזונס שמי שהולך להתחזן שם, מה הם נהפכים להיות? דרבנן. זה יגבור על תקיעת שופר שהיא דאורייתא, תגבר על העניין של הפסוקים. זה חידוש נפלא ביותר של השנה בשבת, כשנאמר את הפסוקים זה יהיה ממש דאורייתא. נפקמינה, אם אדם יש לו ספק אם אמר או לא, ספק דאורייתא לחומרא. צריך לחזור ולומר, מתוך חידושו של היום תרועה אפשר להסביר שער הציון נפלא ביותר. יש כידוע מנהג לא לתקוע בערב ראש השנה. למה? להבדיל בין תקיעות רשות ותקיעות חובה. יש כאלה שרוצים לומר שהעניין הוא לבלבל את השטן, גם זה מופיע בספר המנהגים. עושים הרבה עניינים בשופר כדי לבלבל את השטן, תקיעות מיושב, תקיעות מיומד, בלבל את השטן. רק הספרדים בלבלים אותו, אשכנזים לא בלבלים אותו, כל הזמן הם עומדים. אבל בכל אופן עושים דברים כדי לבלבל את השטן שלא יקטרג על ישראל. מספרים, היה רבי איזק חריף בצעירותו, כבר בצעירותו היה חריף. יש דין שלא לאכול לפני התקיעות, מותר לשתות לפני שחרית, אבל לפני התקיעות נוהגים שלא לאכול, ואם אוכלים, לא אוכלים כשהוא קביצה, שלא יהיה קביעת סעודה. יש ישיבות שממש בודקים את ההוגות לפני כן, או בסמק או במשקל, כדי שלא יאכלו יותר מדי. יש איזה ריף שאפשר לסמוך עליו, טוב, לא, אבל בקיצור, אבל לא אוכלים, לא קובעים סעודה, לפני כל מצווה דאורייתא לא קובעים סעודה, כדי שלא ייגרר. מספרים שהוא לפני התקיעות ישב לאכול. אבא שלו ראה אותו, אומר לו, תגידי, מה אתה עושה? עוד מעט תקיעת שופר ואתה אוכל? הוא אומר, תראה, הכל אנחנו עושים שבלבלת השטן. אם כבר אכלתי, הוא יחשוב שכבר תקענו, בלבלת אותו לגמרי. הכל נובע מהדבר הזה. אז לכאורה, לא תוקעים בגלל להבדיל בין תקיעות רשות לתקיעות חובה. ואמר המוסגר, לא ארחיב בזה, יש גרא. הגרא אומר שלא תוקעים במשך 30 יום רצוף. כל העניין לא לתקוע בערב ראש שנה, שלא יהיה 30 תקיעות רצוף. מה המקור אומר הגרא? תשמע, אני אומר את זה מאמר המוסגר, אבל זה גרא נפלא ביותר. אי אפשר לא להגיד אותו, זה פשוט עבדה, צריך למצוא אותה. אז אומר הגרא כך, אומר הגרא, מצאנו אצל טיטוס שהוא החריב את הבית, אמרה בגיטין ונבב, אז נכנס לו יתוש תוך המוח, ניקר לו שם במוח שלו, עד שהוא עבר ליד איזה נפחים, והיתוש נרגע, היתוש נרגע. אחרי 30 יום, היתוש עוד פעם מתעורר לחיים, כבר לא השפיע עליו הנפה. מכאן הוא אומר, כשאדם שומע משהו 30 יום, זה כבר לא עושה עליו רושם. לכן אמרו חכמים, בוא נגרע יום אחד, וזה כדי שאחרי כן שנשמע את התקיעות בראש השונה, וואי, כולנו נהיה באורות עלים. זה, אמנם אפשר להקשות על הגרא, זה לא 30 יום רצוף, שם זה היה 30 יום רצוף אצל היתוש, פה יש הפסקים, אבל אפשר להסביר את הגרא על פי זה רבנו פרץ עם הגמרא מסכת בבא קמא לגבי 90 יום עם התן ומטר, אבל זה רק היה במאמר המוסגר. אני חוזר חזרה לעניין שלנו. אז אומר המשנה ברורה על המחבר שנוהגים שלא לתקוע בערב ראש השנה. למה לא נוהגים לתקוע בערב ראש השנה? כדי להבדיל בין תקיעות דרישות לתקיעות חובה. אומר המשנה ברורה, אחרי שרוצים להפסים את ראש השנה, ואף שחל יום ראשון של ראש השנה בשבת, גם אין תוקעין בערב שבת. לכאורה מה? למה צריך? אפשר לתקוע ביום שישי הבא. ממילא יהיה הבדל בין תקיעות דרישות לתקיעות חובה, באלף דרך ראש השנה שלא תוקעין. בא שער הציון במקום ואומר, תשמעו פיל הפלואים, כיוון שאומרים זיכרון תרועה, אבי כמו תקיעה. עכשיו זה מסתדר טוב מאוד עם מה שאמרנו ביום תרועה. מה אמרנו? שביום הראשון שלא תוקעים, אומרים את הפסוק של זיכרון תרועה, וזה נהפך להיות מה? דאורייתא. המשמעות היא של הפסוק, כיוון שיש בחינה של תקיעת שופר גם בראש השנה, כשלא תוקעים בו, זה המשמעות, אך כשאומרים זיכרון תרועה זה כמו תקיעה. ממילא אנחנו צריכים להבדיל בין תקיעות דרישות לתקיעות חובה, כי ביום ראשון של ראש השנה, בשבת הבא אנחנו כן תוקעים, לא, אתם לא שומעים תקיעות ממש, אבל עצם זה שיהיה זיכרון תרועה זה בחינה של תקיעה. ממילא אנחנו אומרים שיש גדר להפסיק בין תקיעות דרישות ביום שישי לתקיעות דחובה שמתחילות כבר בשבת קודש. פלפלואים. על פי זה אפשר להבין נפקמין הנוספת. יש רב קיבה איגר, רב קיבה איגר שואל שאלה בעקבותיו שאלו עוד הרבה אבני נזר בעל החמדת שלמה. אני לא אגיד כל הספקות פה, אני רק אגיד מה שהוא עורר בעניין הזה. הוא שואל, אם יש אדם שבכל אופן תקע בראש השנה בשבת, שחל בשבת, תקע, 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 האם יש לו גדר של בחינת תקיעת שופר, או שהוא עבר, לא יודע, תקע בכלי שיר. האם הוא תקע בכלי שיר, יש שבות שאסור לנגן כמו הביצה, או שנגיד לא, יש בחינה של תקיעת שופר, ממילא אם הוא תקע יכול להיות שיצא ידי חובת תקיעה. אומר פשוט ראש הישיבה, אומר רב קיבה איגר, מבחינתי הוא נחשב כאילו הוא תקע בפועל. כך אומר רב קיבה איגר, הוא תקע. בעל החמדת שלמה מביא שאלה מאוד מעניינת, כמה אבני נזר הלך באותו כימון, הביא את השאלה שלו. הוא שואל, אם יש אדם, הוא אומר נסתפקתי, ראש שנה שחל להיות בשבת, עבר או שכח בתקע תקיעה אחת או שתיים, לא גמר את השלישית. על הסדר תקע תשעת, תרעת ותשרת נגיד, ואחרי זה עשה תשעת, תרעת או לא. הוא אומר, יגמור או לא יגמור? ומה הספק שלי? מה הספק? מאוד פשוט. אם אני אומר עכשיו שהוא יגמור, לפחות הוא יצא ידי חובה של תקיעה דאורייתא. עשה את כל הסדר, תקיעה דאורייתא. עבר על איסור דרבנן. הוא אומר, אם הוא לא יגמור, אז יצא שגם דאורייתא הוא לא יצא, וגם ביטל את הדין דרבנן. הוא אומר, אז אולי בכל אופן שייך כן לגמור. בסופו של דבר, אחרי כל המהלך שהוא אומר פה, אני אקרא עלי את הלשון שלו כך. הבינונה שכבר עבר על הסדר דבריהם בקום עשה, וכבר תקע, ואם יתקע עוד נדה עובר על דבריהם מכל מקום, הוא קיים מצוות עשה של תקיעת שמן התורה, אבל אם לא יתקע יותר, אם כן, לא קיים כלל. וסוף דבר, עבר על איסור דבריהם, הוא כבר תקע, ולמעשה הוא יוצא קרח, מכאן ומכאן, גם לא יוצא ידי חובה דאורייתא, וגם עבר על איסור דבריהם. הוא מכריע, סוף דבר, אחרי שהוא מביא פה מהלך שלם על דין של מצוות להנאה ניתנו ומצווה הבאה בעבירה, שנכאורה כמו רב קיבה איגר, שיגמור את התקיעות, רבי ישראל. למה? כיוון שכבר התחיל ונכנס את דאורייתא, ושייך, כמו שרב קיבה איגר חידש, על פי מה שאמרתי לכם ביום תרועה, שייך גדר של תקיעת שופר גם בראש שנה שחל להיות בשבת, רק מה? עצרו אותנו בגלל חשש שנעבור על איסור, כיוון שיש בחינה של תקיעה שיגמור את התקיעות, כמו רב קיבה איגר, ככה הוא פסק. על פי הפסק הזה נוצר אבל שאלה עצומה, ועליה אפשר גם לדון. אני רק אגע בנקודה אחת. לכאורה, כן? אם יש איסור דרבנן מול דין דאורייתא, ואתה מקיים דין דאורייתא, אמרנו שמעדיפים את הדין דאורייתא, אפילו שאתה עובר תוך כדי זה על איסור דרבנן. יש תוספות מסכת סוכה, תוספות מסכת סוכה בדף ג' שם אומר שאדם יושב בסוכה, אז אסור לו לשבת עם השולחן שלו מחוץ לסוכה, למה שמי יגרר אחריו. אף על פי שהוא יושב בגוף או בתוך הסוכה פנימה, אבל שמי יגרר אחריו. הלשון שם של הגמרא, שאם הוא קיים כך, לא קיים מצוות סוכה כל חייו, ככה הגמרא אומרת. אומר תוספות, משמע מכאן, שאם אדם עובר על איסור דרבנן, אף על פי שלכאורה תוך כדי זה הוא מקיים מצוות עשה דה אורייתא, הרי הוא יושב בסוכה. אם תוך כדי מצוות עשה דאורייתא הוא עובר על איסור דרבנן, לא קיים מצוות סוכה בכלל. מה שמה לכאורה? שהדין דרבנן עוקר את הדין דאורייתא, כי זה יש לזה בחינה של מצווה הבאה בעת עבירה. אומנם זה לא עבירה דאורייתא, זה לא כמו לולב הגזול, אבל זה איסור דרבנן, והאיסור דרבנן על פי התוספות כוחו לעקור דבר מן התורה. אז משמע מכאן שנפקמילן העניין שלנו בתקיעת שופר, אם אדם יתקע בשופר תוך כדי זה הוא עובר על איסור דרבנן שבמדינה לא תוקים, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? רבי ישי, לא יצא ידי חובה. לכאורה שאלה עצומה על הרב קיבה איגר, אבל חשבתי שהשאלה לא כזאת קשה. ולמה? אם באמת היו עוקרים לגמרי את תקיעת שופר בראש שנה, אז השאלה הייתה טובה מאוד. תראו, למעשה לא עקרו לגמרי. הראיה שבמקדש היו תוקים יותר טוב מהמקדש. המקדש זה ראיה חלושה. מקום שיש בית דין, היו תוקים או לא תוקים? רבי ישראל, אמרנו שעריף לשיטתו היו תוקים אפילו שאין סמוכים. זאת אומרת שלא עקרו לגמרי. מקום שלא עקרו לגמרי וזה בא על חשבון דין דרבנן שאני מקיים את זה שזה דאורייתא, יכול להיות שהדאורייתא כן תועיל, וזה הפשט הרב קיבה איגר. אבל אם זה איסור שרבנן לגמרי עקרו אותו, אין לו שום שייכות, במקרה כזה, אז הדרבנן יכול להפקיע את הדאורייתא. כך נראה לי החילוק, כך נראה באופן פשוט. נסיים במהלך הזה של ההלכה, בדברי התז שהמשנה ברורה גם דן בו, היה יחיטין שפעם אחת תקעו בשבת, לא ממש בשבס, תשמעו את הסיטואציה. התז מביא פה שאלה שהיה עיר קהל שהיה להם שופר, וערב ראש שנה באו גנבים, גנבו את כל ה, לא יודע, כל מה שהיה שם בעיר, כולל השופר. לא יודע למה הגנבים צריכים שופר, אבל כנראה ביסורי דאורייתא מול גזל הם מחמירים. תמיד אני אומר בצורבה, ברוך השם אני יודע שעומדים פה הרבה צורבה, זכות הרב פנדל פה הרבה סטים נכנסו, ועוד עשינו מהלך עם הרב לגבי רואה רוחני שנפרסם את זה פה, שאדם יוכל לגמור את הישיבה עם שלוש נושאים מרכזיים ולהיבחן עליהם. שבת, כשרות, הרת המשפחה. הרב אמר היה פה, נכון? הרב אמר חתום על התעודות האלה. הרב אמר והרב אריאל, ראש הישיבה שלכם גם יהיה חתום. זה מהלך גדול מיותר. אז תמיד אני אומר בצור, באנשים לא לומדים הלכה, מאבדים פרופורציה. מה הסיפור? לכן אני חושב שהגנבים האלה גנבו את השופר. מה? היה איזה בחור ישיבה שרצה לשתות חלב אחרי הסדר. אז הוא לקח קרטון חלב ורשם את שמו, והיה בטוח שהוא רושם את השם שלו. אף אחד לא ייגע בזה. סיפרו לכם את הסיפור הזה? היום? טוב, אז חיבנתי, אז כבר כולם יודעים. אינו דומה השונה פרקו, בדיחתו פעם אחת. אז בכל אופן הוא גנב את הגדל, רשם את השם, היה בטוח שאף אחד לא יגע. מגיע בערב, הקרטון ריק, השם פרטי, ואז היה כלום, בערב, ובסוף לא היה לו ברירה, פעם פעמיים רושם כל מיני דברים, רשם גזל חמור מדבריהם דורי, לא עזר כלום, גזל זה נגליף, לא יודע מה לעשות. בסוף רשם שתי מילים, חלב נוחי, אף אחד לא נגע בעת חלב נוחי, השם ירחם מול גזל. כשמעתי את הסוף של הסיפור, שזה שבסוף גנב, אמרו לו, למה הכשלת אותי בחלב נוחי? בגזל אין לו בעיה. למה? כי בגזל תמיד יש מושג שנקרא מורה יתר. אדם עושה קצת עם הלומדס, מותר לי, פשוט, אין בעיה. קשרס, השם ירחם. טוב, בלבול העניין, אז גם פה נראה לי, הם גנבו, אבל שופר, דאורייתא. בקיצור, אומר פה התז, לא היה להם שופר לציבור הזה. אז באותו זמן יצא ראש השנה, ביום שישי, שבת, לא, מה? יצא להם חצב, חמישי לא עדו ראש, חמישי שישי. טוב, חמישי שאחרי זה שבת. אז באיזה קהילה אחרת אמרו, אנחנו נביא לכם שופר. אבל מה? עבר יום ראשון של ראש שנה, לא היה להם שופר. יום השני, יום שישי גם לא היה, אבל הם קיבלו שבת מוקדמת. איך שהם קיבלו שבת מוקדמת? מהפלאג, כנראה היו אשכנזים אמריקאים, קיבלו שבת מוקדמת, ופתאום הביאו להם שופר. אז שאלו את התז, האם נתקוע עכשיו השופר, לצאת ידי חובה? אמנם זה היום השני, זה כבר דרבונו, זה לא דאורייתא, אבל בכל אופן, כך התז מביא את הסיפור. האם המשנה ברורה מביא את הסיפור של התז, קהל שלחו לעיר אחרת, תביא להם שופר, תקם השליח עד סוף יום שני, וראש שנה היה ביום חמישי וביום שישי, וכשבא עם השופר כבר התפללו שבת, אבל עוד היה היום גדול. אם כבר היה בין השמשות, אז ודאי שלא. אבל אם היום גדול, האם אפשר לתקוע? אז פסקו להם בסוף כן לתקוע, שאצלהם זה כבר שבת, אנשים כבר עם הרי בגדי שבת ממלא, אבל בגדי שבת, לא יודע כבר, הצ'ון כבר עולה להם בפעם וכולי, תקעו להם בשופר. רק מה, תקעו רק 10 תקיעות ולא 30, גם על זה יש לדון, כשתוקעים מינימום כמה ראוי לתקוע, 10 או 30, נפקמינה למי ש... מה?
גם התוקע קיבלו שבת?
כן, כולם קיבלו, רק... המשנה ברורה אומר, ראוי למצוא אדם שלא... אבל כיוון שזה רק דרבנן, אז הוא יקל גם אפילו אם הוא קיבל. אומר רק שתקע להם 10 תקיעות בלי ברכה. אני אומר רק 10, זה לא ברור שיוצאים ב-10 למי שמוציא, מי שרוצה להוציא מינימום. תמיד הבחורים בישיבה שואלים, הם הולכים לעשות אצלנו הפצות בכל מיני מקומות, כמה לתקוע לציבור? האם לתקוע למי שמתאסף, אתה יודע, לזכות הרבים, 10 תקיעות או 30? כמה מינימום יוצאים ידי חובה? זה מחלוקת גדולה, אני לעניות דעתי, 10 גם יוצאים ידי חובה. אני אומר להם, אם תלכו לתקוע במחלקות של בית חולים, בכל מחלקה 30, בסוף תתאשפזו, השם יראה כמחלקת ריאות. לא יהיה לכם אוויר. אז סומכים, סומכים על הפויסקים של רבי גאון בעניין הזה, שאם תוקעים להם תשרת, יוצאים ידי חובה. הראיה לדבריי, מדברי המשנה ברורה פה, שאמר שבסיטואציה הזאת די שיתקיעו 10 תקיעות, ויצאו ידי חובה תקיעת שופר. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי בסוף, גם בשבת יש בחינה של תקיעה. איך אנחנו יוצאים ידי חובה? על ידי זה שיש מצב שבו אנחנו עושים זיכרון תרועה כמו שחידשנו. כן, בפשטות, אם אחרים לא זה, מברך, אני יודעתי, כן. רק, אני רוצה להגיד, עוד נגמור את המהלך הזה, יש רבי יצחק ברדיצ'ב, כשאני אגיד משהו בהגדה, יש רבי יצחק ברדיצ'ב נפלא ביותר. אומרים, רבי יצחק ברדיצ'ב, בשנה, שאומנם הגמרא אומרת, כל שנה שלא אומרים בתחילתה, בסופה, יש בזה הרבה עניינים, אבל הברדיצ'ב כותב, אומר דבר נפלא. הוא אומר שבשנה שבה שבת חל, ראש שנה בראש הלכה בשבת, כל ישראל נחתמים לאלתר לחיים. הוא אומר למה? הוא אומר, כיוון שנכתוב בשבת, אסור, אנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא כותבנו. אז אומר, אסור, מה, גם קדוש ברוך הוא אומר חייב מצוות, מה, הוא כותב בשבת? ואם הוא יכתוב אותנו למיטה, הוא מחלל שבס, שנרחם. הוא אומר, אבל אם הוא כותב אותנו לחיים, פיקוח נפש. חיים זה פנות בנבל. אז הוא חייב לכתוב אותנו לחיים. אם הוא חייב אותנו לכתוב אותנו לחיים, אז כולם נכתבים לאלתר לחיים. ככה, ככה כותב הברדיצ'ב. הוא מבין איזה ראייה ואיזה פסוק, אבל לא כרגע. זה בכל אופן הבחינה, הבן איש חי אומר פה דברים נפלאים, אומר הבן איש חי, שבס זה תקיעת שופר. מה צריכים לתקיעת שופר? התקע שופר בעיר והעם לא יחרדו שיהיה התעוררות. אומר הבן איש חי, השבת זה בחינה של תקיעת השופר, הכי מרוממת שיכולה להיות. אני אגמור בשבילכם בדברי אגדה קצת, דברים שהתחדשו גם בבית מדרשנו בעזר השם. אנחנו כידוע בימים האלה מסתובבים סביב העניין של רמז של אלול, אני לדוידי ודוידי לי, הסימן הידוע שכבר יצא כנראה מהמקובלים, אחרי זה עוד התגלגל הלאה, ומזה נתנו עוד כל מיני רמזים לאלול. כל מיני רמזים באלול, יש להם מתנות העליונים, אהוב למעלה, נחמד למטה, ברסלברים גם יש להם כל מיני רמזים בעניין הזה, מומן, לא נרחיב, אבל בכל אופן, אלול, עיקר העניין זה אלול, אני לדוידי ודוידי לי. מאיפה יצא הרמז הזה, אני לדוידי ודוידי לי, שמשמעותו, התערות הדלטטה והתערות הדלטה. אני לדוידי זה התערות הדלטטה, זה השתדלות שלי, ואחר מכן הקודש ברוך הוא בא מנמעלה ויש התערות הדלטה. מאיפה מגיע שני החלקים האלה? ציבור לא שם לב למהלך הזה שזה מופיע בשיר השירים, במהפך דרמטי שחל בשיר השירים. ממש מהפך דרמטי. אבל הקדמה קצרה לשיר השירים כדי שנבין את העניין הזה. שיר השירים, נראה לי לניו דעתי, שעיקרו יצא מתוך חטא העגל. היו לנו שני חטאים במדבר. חטא העגל, חטא המרגלים. חטא המרגלים, לכאורה חטא, יודע אם מותר לדרג חטאים, אבל לכאורה חטא קליל. קצת לשון הרע על ארץ ישראל. מי לא מדבר קצת לשון הרע על ארץ ישראל? אדם נמצא בחוץ הארץ, לא חד שלום תיאור, שליחות, או להפיץ תורת. והוא רואה שם את ההתנהגות של אנשים, תורבתים, פה בארץ, תראו, פה, ישראלים האלה. אמרת הישראלים האלה, הוצאת דיבת הארץ רע, ראית שלג באמצע הקיץ באיזה הר בשוויץ, אתה אומר גוואלד, עברת דיבת הארץ רע, גם הארץ יפה, אבל לא, גמרנו. מי לא קצת נכשל בשון הרע? זה מה שקרה בחטא המרגלים, דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. ברוך הוא שבר את כל הכלית. קודש ברוך הוא אמר להם, פלו פגריכם במדבר, ואף אם יראו את הארץ, זו לא תיקלב בן יפונה, בית ראשון, בית שני חרב, בגלל בחייה לחינם, בחייה לדורות. מה עשו רבי זי? סבא שונוריה, שם ירחם, מי לא נכשל בדבר כזה? הקדוש ברוך הוא פשוט סגר את כל האמרות. קחו לאומן זה את חטא העגל. חטא העגל, עם ישראל, ממש עוד המלך במסיבו, שיר השירים, נרדי נתן רחו. איזה קלה, אומר המדרש, שנמצאת תחת החופה, אחרי זה הולכת לרקוד, רוקדת כבר מישהו אחר. השם ירחם, עוד המלך במסיבו, נרדי נתן רחו. איך יכול להיות שבחטא העגל יש ביטוי בחזל, טוב שהיה חטא העגל? למה? בזכותו שלנו 40 יום של אלול, משה רבנו עלה, ירה, צלחתי כדבריך. כל תורה שבעל פה, כל הלומדת שאנחנו לומדים ומתענגים על התורה שבעל פה ונהנים ממנה את דבר יום יומו כי זה מקור חיינו, בזכות חטא העגל נשברו לוחות ראשונים, יצא לוחות שניים, השתכחה התורה, יצא השבירה, יצא חידוש בלתי רגיל, הזדמנות בלתי רגילה, תמיד שיש משבר, גם חידושים, יצא חידושים, תורה שבעל פה. מה יצא מחטא העגל? יצא לנו י' ג' מלות של רחמים. המשכן יצא מחטא העגל. פילי פלואים של חטא. ומה? מאיפה זה יהיה זה? זה חטא של עבודה זרה של יערק ועל יעבור. תראו את החוסר פורפורציה בין חטא העגל לבין חטא המרגלים. איך אפשר להבין את ההבדל ביניהם? נראה שזה הפשט של אלו. שמו. שיר השירים שממנו יש את חטא העגל, והרבה מן המדרשים מורים ששיר השירים שלמה המלך חיבר בגלל חטא העגל, מה לנו יותר מזה שכתוב אני לדויד בתוך שיר השירים? אבל לפני כן, הוכחה אחת לגבי חטא העגל, יש ארבעה פסוקים ראשונים בשיר השירים שמראים על החיבור בין הרעיה לבין הדוד, החיבור האידיאלי שהיה ביניהם. שיר השירים שלמה שמו שכן משקוד פיהו, כתובים דודיך מיין, הביאני המלך הדרה, נגיד לסלחה בך, נזכיר את דודיך מיין, משרים האבוך. כאן יש האות סמך, נסתמה הפרשה, זהו, נגמרה פרשה אחת. ארבעה פסוקים, חיבור אידיאלי ומרומם בין הראיה, כנסת ישראל, לבין הדוד קודש בריחו. מאותו רגע, משבר בלתי רגיל. שחורה אני ונבה, זה פסוק אי שם. ולא תראו שם, אל תראו לי שאני שחחורת, זפת ניה שמש, בני ימי נחבו בי. שמו לי נותרת הקרמים, כעולה כדר, קריאות של אמו. אומר המדרש, מה זה, אל תראו לי שאני שחחורת? היו אומרות, אומרים אומות העולם לישראל, תראו שאתם נראים, חשבנו שאנחנו מנוחלכים בעבירות, גם אתם מנוחלכים בעבירות. משל למה הדבר דומה? אומר המדרש שהייתה ילדה אחת בת תפנוקים, הייתה בבית מקולחת, סודרת, בת מלאכים, זרק אותה אביה החוצה, התלכלכה, אמרו לחברות שלה, הנה גם את מנוחלכת כמונו, גם את בת עניים. אמר להם, אינו דומה מי שיוצא כעור ממאי אמו למי שנתלכלך שהוא מתקלח בנקי. אנחנו נקיים בנפשותינו, מדי פעם נדבק בנו קצת בוץ ולכלוך, אבל אומות העולם מי קרם? אומר המדרש, זה מה שכתוב, שחורה אני ונבה, שחורה בחטא העגל, נבה במשכן, פילי פלואים. זאת אומרת שכל שיר השירים יצא מזה שרגע אחרי החיבור הגדול נוצר משבר בלתי רגיל, נוצר משבר בלתי רגיל שהוא יצר אחרי זה רדיפה בלתי נלאית של הראיה אחרי הדוד. לא אזכיר את כל הפסוקים של השירים, אבל כל הזמן הדוד מתחמק מהראיה. דודי חמה כבר, נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצאתי, קראתי ולא ענני. מצאו לי שמורים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, כל הזמן יש מסרים לדוד, אבל בסוף אין את הישקני מנשיקות פיו, אביאני המלך הדרב נגיד אבני שמחה בך. אין, יש כל הזמן רק מרדף בלתי נילא. אבל פה יש דבר מדהים. בפרק ו', אחרי שהראיה כל הזמן רודפת אחרי הדוד ולא מתייאשת, ויקוני, פצעוני, נשאו רדתי מעלי שומרי החומות, זוועות, היא לא מרפה מהרדיפה אחרי הדוד. מה קורה בפרק ו'? יש פסוק אחד שעושה את ההבדלים. אני לדודי ודודי לי בנות ירוש, אני לדודי ודודי הרואה בשר שלי. פתאום אחרי כל זה, מה קורה אחרי אני לדודי ודודי לי הרבה שנים? חל מהפך. פתאום הדוד מתייחס לרעיה. יפה את רעייתי כי תרצה, נבא כירושלים, איומה כנגדלות, עשה בעינייך ונגדיך, כפלח הרימון רקתך, חזל דורשים אפילו רקנים שבך, מלאים מצוות, פתאום הכל חיובי, יפה את רעייתי כי תרצה, איומה כנגדלות, עשה בעינייך ונגדיך שם ירבו נסערך, כעדי הרעיזים שקוראים לה, פתאום הדוד מתייחס לרעיה. ככה זה. הראיה רודפת, רודפת, כנסת ישראל רודפת ולא מרפה. בסוף, אחרי אני לדוידי, פתאום מופיע במלוא עוזו ותפארתו הדוד אילית. וקודש בריך הוא בא לכנסת ישראל ואומר, אני אוהב אתכם. ואז נוצר עוד פעם החיבור מחדש בין כנסת ישראל לבין קודש הבריך ובין הראיה לבין הדוד. מה ההבדל בין חטא העגל לבין חטא המרגלים? חטא המרגלים אומר כלי יקר, היה חטא באמת כאילו בקטריונים של חטא, אם אנחנו נלך לפי דירוגים של עשה ולא תעשה בחיובי קראת וכולי, בעברית כאלה אומרים זה לא היה כזה נשקפה לך, אומרים ביון לא היה כזה נוראי. אבל דבר אחד היה שם, אמרו כנס ישראל, עם ישראל הקודש ברוך הוא, אמרו לו בסינת השם אותנו הוציאנו ממצרים, קודש הבריך הוא חס ושלום שונא אותנו. אופס, כשאתה אומר שמישהו שונא אותך סגרת דלת איתו. אתה יכול להריב עם מישהו עד מחר בבוקר, אין בעיה, בני זוג רבים, קורה, אבל יש ערוץ תקשורת ביניהם, מדברים, מדברים, מתיחים דברים אחד בשני, כועסים, אבל מדברים. מישהו אומר לשני אני שונא אותך או את שונאת אותי, בו ברגע נוצר חיץ שכמעט אי אפשר לגשר עליו. למה? כי מי ששולח זירוני שנאה, הסכמה עם הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, זה חציצה בלתי רגילה. מה שקרה בחטא העגל, אפילו שהחטא הוא קטן, אבל התוצאה הייתה חציצה, נגמר העניין. זה חטא המרגלים, סליחה. חטא העגל, עם ישראל לא רק שהוא לא יצר חיץ עם הקודש ברוך הוא, הוא יצר געגוע, היה געגוע. הם רצו את הקודש ברוך הוא, לא ידעו איפה הוא. זה משה איש, לא ידענו מה היה לו. אומר הרמב"ן מקום, זה לא היה חטא עבודה זרה בכלל. זה היה חטא שהם לא ידעו איפה להתמקד, אבל היה בהם געגוע בלתי רגיל. זה מה שאנחנו צריכים כלפי קודש הבריחו. האם בטוח שלא נעבור עבירות? לא בטוח. אנחנו אומרים בסוף הוידוי של המניסן גואן, כל הוידוי לא בסוף, נראה לך סיכוי גדול שעוד פעם נחזור. אפילו המשנה כבר נותנת רעיון של האומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב. למה נתת רעיונות כאלה? שבת בתשומה, נגמר העניין? לא. אשוב, יש יחיטים צה, אפילו באב האמין של המשנה. כי אנחנו יודעים את חולשותינו, אבל מה כן יש בנו? געגוע בינתי ננאה ורדיפה אחרי קודש הבריחו, וכל האלו לזה הוא רק דבר אחד, ריבונו של עולם אני מתגעגע אליך, דע לך שאני רוצה להיות טוב, אני לא סוגר שום אופציה להיות תלמיד חכם גדול בעזרת השם, להיות בעל מידות מתוקנות, להיות בעל שומר תורה ומצוות כדי בעי, הכל אני רוצה. האם אני אצליח להשיג את כל השאיפות שלי? לא. אבל תדע לך שזה הגעגוע, זה הרצון, זה הכמיעה, זה מה שהראיה אומרת לדוד, נפשי יצאה בדברו. רק שומעים קודש הבריחו, נפשי יצאה בדברו, בהר סיני, כך אומרים חזל, מאה ימים הוא עלד. קודש הבריחו, דע לך, חולת אהבה אני, זה כל העסק. אמרת את זה, אתה כל הזמן שומר על ערוץ פתוח עם קודש הבריחו. הימים האלה זה הזמן להצרה של הגעגוע. זה אני לדוידי, וממני יש גם דוידי לי. חטא המרגלים סגרו דלתות, מי שסוגר דלת לא יכול אחרי זה לפתוח אותה, ואם כן, זה כבר קשה ביותר. לפרוץ דלת של חסימות, זה קשה ביותר. מביא רב צודק הכהן מלובלין בשם הבעל שם טוב, שפיתחו לי פתח כחודו של מחד. פתח לכם פתח כחודו של עולם, כקרוניות, שעון המדרש. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כך הוא מביא. אומר, בלבד שהפתח יהיה מפולש. הוא אומר, יכול להיות דק מן הדק, אבל שיהיה מפולש, שלא יהיה מציאות שבה אתה פותח פתח, אבל אתה לא באמת רציני, אתה לא באמת רוצה, אתה לא באמת מתגעגע. יכול להיות שהוא דק, אבל הוא יכול ניצור מצב שאני יכול להעביר דבר ממקום אחד דבר אחר. אם אדם ככה פותח פתח, סיכוי גדול מאוד שבתוך הפתח הזה הוא יתרחב, יעברו עוד דברים ועוד רצונות ועוד שאיפות ועוד עליות, אבל לפחות שהפתח יהיה מפולש. זה כל אלו, נפתוח פתחים ונשמור על ערוץ תקשורת רצוף עם קודש הבריחו. זה אני לדוידי, ובהכרח בסוף דוידי לי כי יפה את ראיתי כי תרצה. נסיים, הייתי מסיים בסיפור, אבל אני חייב לגמור. אני אספר רק, אני אגיד דבר אחד שאתה אומר לנו בימים האלה של ימיאל. אנחנו מתעסקים עכשיו בתשובה, לא נשכח כבחורי ישיבה שקודם כל אנחנו אומרים כל יום התפילה, השיבנו אבינו לתורתך, קורבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אדם שהוא לא תלמיד חכם, אף פעם לא יכול לשוב בתשובה. הוא יכול להגיד אלף פעמים וידוי, ולעקוד פה על חטא, לפעמים כשמקים יותר מדי כדי שיתברר קצת מחמת עומס העבירות שיש, לנער את השק, ויכול להיות הציר ערת עצר עצר. אם אתה לא יודע הלכה למעשה, אתה לא יכול לשוב בתשובה שלמה. מה החוכמה להגיד, אני רוצה לשמור שבת, ואתה לא יודע ללכות שבת? הוא בהכרח אומר המשנה ברורה שהוא יתחלל שבת. קודם כל צריך להגביר תורה בבחינה הכי מרוממת שיכולה להיות. השיבנו, אבינו לתורתך. קורבן עבודה זרה זה תשובה שמה לפניך. וכל המהלך הזה בא רק אם האדם באמת מרגיש שהוא דל שואל על פתח. אם אדם בא באיזו צורה של גאווה, גם נכנס לבית מדרש, הוא יודע יותר מאחרים, לא צריך לשמוע מרבנים, לא צריך לשמוע חברותה, הוא מבין, בא לקודש ברוך הוא בבקשה בתפילה, עומד כאחד ש... כל אחד כזה אין לו סיכוי לקבל. אחד שבא שהוא מרגיש חסר, חסר תורה, חסר תפילה, חסר דביקות בקודש ברוך הוא, כדל שואל על פתח, הוא יכול באמת ליצור את המהפך שדיברנו עליו. הטור אומר, וזה דבר נפלא, בזה אני אסיים, אומר הטור, אנחנו בסרט ימי תשובה מוסיפים במקום המלך הקדוש, הקל הקדוש, המלך הקדוש, משפט, ויש הוספות. השני הדברים של הברכות, אם אדם טעה, חוזר, במשפט יש מחלוקת, אבל חוזר. למה? כי זה מופיע בגמרא, מסכת ברכות. שאר האזכורים בעשרת ימי תשובה, אם לא אמר שם השם, חוזר. אם לא, לא חוזר. למה? כי זה כבר מופיע אחרי התלמוד, זה הגאונים אמרו. אז בזה לא חוזר. אבל תראו איך הגאונים, שהם היו גאונים באמת, שילבו את נוסח התפילה. בהתחלה אנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, חמוך. אחרי זה אנחנו אומרים, מחמוך אהבה, זוכר יצועה ברחמים לחיים, נכון? משכים להתפלל, לקראת הסוף בהודעה, אנחנו אומרים עוד פעם, וכתוב לחיים, טובים כמו לבריתך, בסוף, ספר חיים, אחר שם פרנסה טובה וכו'. זה הולך בצורה מאוד משודרגת. בהתחלה אנחנו מתחילים, זוכרנו לחיים, מלחפץ בחיים. אחרי זה אנחנו אומרים, מחמוך, זוכר יצועה ברחמים לחיים, שהחיים יהיו ברחמים. אחרי זה אנחנו אומרים כבר, רוצים לא סתם חיים ברחמים, וכתוב לחיים טובים, רוצים חיים טובים. אם חיים טובים, יש לנו גם רשימת קניות, ספר חיים, ברכה, שלום, פרנסה, ישועה, נחמה, גזרות טובות, שפות טובות, וכו' וכו' וכו'. אומר הטור, למה בנו את זה בצורה הזאת? כי כל היסוד לקבל משהו זה להיות כלי קיבול מתוך ענווה לקבל. איך זה? יש איזה בית מרוקאי, עושים תבשילים, ריח ניחוח. עובר שם איזה אני בצהריים, רעב, מסכן, נדבק את לשונו לחיקו, רוצה לאכול משהו, מריח את הריח, לא יכול לעצור את עצמו, אוכל אותו הבולמוס, דופק בדלת, בעל הבית, שומע כאלה דפיקות, נבעל, מי זה שם איזה גברא אלימה, סוגר מיד, אומר, כן אדוני, אומר, אני רעב, אני רוצה פה אוכל, אפשר לקבל פה איזה מנה? אומר לו, אדוני, זה לא בית חמחוי, זה לא בית תבשיל, זה שום דבר, זורק לו 5 שקל מתחת לדלת, אומר לו, תקנה פה פלאפל, תלך לעניין, לא קיבל כלום. למחרת עובר אני אחר, אותו בית בדיוק, אותם ריחות עם תבשילים, מרוקאים לכל יום, כל יום הוא אוכל טוב. אז הוא עובר שם, מריח את הריח העני הזה, אבל הוא פיקח, דופק קלות על הדלת, בעל הבית פותח לו, לא מפחד. כן אדוני, אומר, מחילה, חם מאוד, טמפרטורה גבוהה, כדור הארץ, אפשר לקבל כוס מים? אומר לו, בטח, בשמחה, כוס מים, יהודי, מבקש מים. הולך להגיש לו את הכוס מים, אומר לו, ממש מחילה, אפשר להרתיח את המים בבקשה? אולי יש לו איזה בעיה, לא יודע, אחברת, יבלת, כדלה, טוב, למה לא? מרתיח את המים, כבר מביא לו כבר בכוס אחרת, כוס של מים מותחים, וכזה, אומר לו, ממש מחילה בבקשה האחרונה, אפשר כפית אבקת מרק בתוכו? אומר לו, תשמע, אתה כבר אוכל מרק, אולי תשב כמו בן אדם ותאכל, מוציא לו כל תפשיים, נותן סעודת שלמה בשעתו. מה ההבדל בין שניהם? הוא לא יודע לבקש, כמו נזוקים, אבא, מתחיל עם כוס מים, בסוף ואני מקבל את הכל. אומר ככה אנחנו עם הקודש ברוך הוא, כדלים שואלים ביקשנו דלתך, כדלים מוחשים דפקנו דלתך. אומר לו שעולם, אפשר רק זוכרנו לחיים, לא רק חיים, אבל מה, רק חיים, בלי חיים, רחמים, מי חמוך ברחמים זוכר יצורה ברחמים לחיים. תפלל לאדם, נדבק בקודש ברוך הוא, מתקרב אליו כל התפילה, אומר ריבונו שלנו, אנחנו כבר מכירים, אפשר לכתוב לחיים טובים כמו לבני בריתך? אתה מסכים כבר חיים טובים? יש לי איזה רשימה קטנה, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וישועה ונחמה. אומר הטור, אם אדם יודע לבקש ויקבל הכל, ובלבד שיהיה בבחינת אני לדוידי, הרצון, הגעגוע, הכמיהה לדבקות בקודש ברוך הוא, בסוף שומעים את הקול האלוקי שזועק אצל כל אחד מאיתנו, דוידי לי. שנזכה בעזרת השם, באמת אשיבנו אבינו תורתך, קרובים לעבודתך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. שנה טובה ומבורכת.